שלום לכם. ימי בין המצרים הם ימים לא קלים לישראל. ימים שההיסטוריה היהודית רוויה בהם במעשים שהכבידו מאוד על האומה היהודית במשך שנים רבות. במיוחד תשעת הימים שבין ראש חודש אב לבין תשעה באב, תשעת הימים, ימים קשים של הרבה חשבון, הרהורים על בית ראשון, על בית שני ועל בעזרת השם איך בונים את הבית השלישי. שלום לכם, ערב פרשת דברים, שלום לך הרב מרדכי אילון.
שלום וברכה רב.
הרב אילון, פרשת דברים היא גם שבת חזון, שבת שלפני תשעה באב, מתוך החזון, כי זה המילים של הנביא ישעיהו, חזון ישעיהו בן עמות אשר חזה על יהודה וירושלים, ואנחנו אומרים תמיד לך, ואנחנו אומרים את זה לצופים בנו, שאנחנו מקליטים לפני שידור התוכנית ימים רבים, ומקווים שבתהפוכות והתנהלויות החברה הישראלית, דברינו יהיו רלוונטיים גם לזמן השידור, וההפך, הרבה דברים טובים ייצאו עד אז ויתהפכו לטובה.
אמן, אמן, אמן.
ומתוך המגבלה הזאת של הזמן, ומתוך ההתנצלות לצופים שגם האולפן קצת חדש בגלל התזוזות והתנודות, חזון ישעיהו בן אמוץ. החזון הזה הרב אילון הוא לדברים טובים או לדברים רעים, כי אני מקריאת ההפטרה של השבת יצא קצת מבולבל.
כל השבת
חזון. למה? כי מצד אחד אומר ישעיהו בהפטרה הזאת, שרייך סוררים, חברי גנבים, כולו אוהב שוחד רודף שלמונים, איך הייתה לזונה קריאה נאמנה, מלאת צדק ואתם מרצחים וכולי וכולי. דברים קשים ונוראים. אבל החזון גם כולל את הפסוק האחרון. אחרי כן יקרא לך עיר הצדק, קריאה נאמנה, ציון במשפט יפדה, ושווה בצדקה, מחיאות כפיים.
אז מה החזון?
אז מה החזון? זה חזון טוב או חזון? תגיד, אתה איתנו או נגדנו? מה הוא אומר ישעיהו? איך אני אתחוצץ עם השבת הזאת?
חזון, ואני יודעתי, יש בו שני דברים. אני אומר אחר כך, אולי צריך את כל הזמן כדי לעגן את זה, חזון הוא לא רק איזו קביעה של משהו עתידי ולהגיד משפט יפה, נחמד, שפעם יהיה כך. וכולנו אוהבים להשתעשע. חזון הוא לראות את כל התהליך. חזון הוא לראות את השועל משחק בבית קודשי הקודשים בחזונו של רבי עקיבא, ולראות שמכל הסיפור הזה, בסופו של דבר, מהסיפור הזה עצמו, עת צרה היא ליעקב וממנה יבשע עם כל הקושי. זה דבר ראשון של חזון. הדבר השני שיש במילה חזון, זה מאוד מעניין, זה גם קבלה מעשית. זאת אומרת, החוזה הוא לא אדם מנותק שקובע איזה חזון, אלא חוזה מדינת היהודים, שכולנו גדלים על הרצל כחוזה, הוא גם האיש שיעסוק במנדט ובסולטן, ויארגן את הקונגרס, ויטפל פה, ויבוא עם הסוס, וילך ברגל ירושלים. החוזה חייב להיות איש מעשי. אגב, חזון, כשאנחנו מתמשים במילה חזן, זה לא רק האיש ששר, כמו שאנחנו מכירים היום, שלא זה החזן בספרות התלמודית ובימי התנאים. חזן הכנסת, הוא האיש המבצע, הוא האיש המוציא ומכניס, הוא זה שאחראי על מימוש החזון. לחזון הזה יש משהו מעשי. אני רוצה להתייחס לשאלה שלך שהיא מצוינת. השבת היא שבת חזון. זאת אומרת, אני פותח את ההפטרה. זאת ההפטרה היחידה בשנה שנקראת בטעמים של מגילת איכה. אבל בשלב מסוים אנחנו עוזבים את טעמי מגילת איכה ואומרים, זה יהיה בסדר. עד שציון במשפט תתפדה ושווה בצדקה. אבל לפני כן, איכה הייתה לזונה, קריאה נאמנה. שרייך סוררים וחברי גנבים, כולו אוהב שוחד. ונותרה בת ציון כסוכה בחרם, כמלונה ומקשה, כעיר נצורה. הכל, 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 באותו חזון. כי החזון האמיתי, ולראות איך הכאב, הנפילה, הבום שחטפתי, הוא המוקד שממנו אני אצמח לכוח. יעקב מקים שני מנהיגים, את יהודה ואת יוסף. מיד אחרי סיפור מכירת יוסף ישנם שני פרקים בבראשית. באחד מתואר איך יהודה מתחתן עם אישה, בת שוע, נולדים להם ער ועונן, והם מתים. אחרי זה סיפור מחריד עם יהודה ותמר. ובסיפור השני, בחזית אחרת לגמרי, בבמה לגמרי לגמרי אחרת, יוסף מגיע למצרים, הוא מגיע לפוטיפר, מסתבך עם אשת פוטיפר. וכל התקשורת המצרית מדברת על יוסף, הנער העברי, שבא על אשת אדונן. ושני הפרקים האלה מתחילים באותה מילה. וירד יהודה, ויוסף הורד מפיים. מנהיג שלא עבר את הירידה, כנראה לא יכול לתאר את החזון. רק מנהיג שחווה את הירידה עד למקום שבו אין סיכוי לכלום. יהודה המנהיג. נולד לה בן הבכור שלו, ועיני כל ישראל נשואות אליו, הנה יש סיכוי. ער. גם איזה שם. ער. הרי כולם בוכים שם, כולם מתאבלים. מתאבלים על מכירת יוסף, שיקרו לאבא, טרוף טורף יוסף. ימים, 22 שנה של חוק. הכל, איך אומרים הישראלים, על הקמטים, בעברית תקנית. ויהודה נולד לו ילד, וקוראים לו ער. וילד שני, וקוראים לו עונן. כוח. ילד שלישי וקוראים לו שאלה, אולי שלווה, אולי אשליה. והכל מת, הכל, והכל נגמר. ואז פתאום תמר הסיכוי של הבית זיהיתה. ואתה חושב שזהו, זה כבר סוף החדשה. ואז הבום האחרון, מה תמר זיהיתה? זה היה עם יהודה. אחותם.
עוד סיוע בתשרף.
והיה פה עוד סיוע... וירד יהודה. ומשם יהודה מתחיל לצמוח. יוסף הורד מצרימה. הקנהו פוטיפר. רק מי שקולט שהירידה היא לצורך עלייה. אני רוצה להסביר, זה לא סיסמה. הירידה היא לפעמים לעשות תשובה. הירידה היא לברר את נקודות החולשה של אתה לא מוצא אותם כשכל הזרקורים איתך והכל נחמד והכל יפה.
אתה רוצה להגיד שהירידה היא כמו בלונה פארק, היא השוונג לעלייה?
ישוונג לעלייה. אבל אתה לא יכול רק להגיד, טוב, אז נעשה ככה ונגיע לעלייה. תמצא אותה. מה אתה מקבל ממנה? מה אתה מקבל מהרגעים הנמוכים האלה? אדם שנמצא בתהליך של סמים, הוא בתהליך של התמכרות, כל עוד הוא לא יהיה מודע לכל השלבים של הירידה. ויהיה מודע לחוסר הכוח שלו מרוב הירידה, כשהוא יגיע לשיא חוסר הכוח, פתאום הוא יבין שבעצם אין לי כוח אלא משהו יותר מהשרירים ששמחתי עליהם מקודם. כי לא רק על השרירים שלי שמחתי. שמחתי על זה שגם יהיה לי מנה, שאני צריך עוד אחת. הכחשתי את זה שאני מכור. הכחשתי את זה שאני נפול. הכחשתי את זה שאני למטה, למטה, למטה. כי הלך לי סך הכל. לפעמים, אני אומר את זה חריף, לפעמים עשיית הדשמיה לא נותנת לך לעשות תשובה.
יכול להיות הרב אלון שגם ירידה, לא רק של אדם פרטי שממנה הוא צריך ללמוד או להתמכר, יכול להיות שיש גם עם מחור שיורד כדי ללמוד איך לעלות?
מה השאלה? זה נכון באדם, זה נכון במשפחה, זה נכון בחברה, זה נכון בכולנו. אין מקום שאנחנו עולים יותר מהירידות שאנחנו מגיעים אליהן. מתי אנחנו מבינים יותר את הנקודות שניסינו לברוח מהן, באותם רגעי ירידה, אם אני לא סוגר את הזה ומחכה שהכל יעבור.
אתה רומז על השיטה הפילוסופית שמדברת על גאולה דרך הביבים?
כן, בתנאי שהיא שיטת חזון. לכן לא לגמרי, אז אני לא רוצה להיכנס לזה. בתנאי שהיא שיטה של חזון. זאת אומרת, ומה אתה עושה? ואיך אתה לוקח את זה? והאם אתה אופטימי? והאם אתה... מה זה ציון במשפט יפדה ושווה בצדקה? רק שציון מגלה לאיזה ביבים היא יכולה לרדת. הימים שלנו נקראים ימי בין המצרים. הביטוי בין המצרים הופיע לראשונה במגילה שנקראה בתשעה באב, במגילת איכה.
כל רודפיה.
כל רודפיה השיגוה בין המצרים. שם בעצם הכוונה לבין הגבולות. כלומר, היא נמצאת ירושלים תחומה בין מצרים, והרוצים נכנסו דרך כל המצרים, היא הייתה משוכנעת שהיא מסודרת, יש לה חומות, הרגשה הייתה מצוינת. בוא נעשה תרגיל, בוא ניכנס לירושלים ערב החורבן, בוא נטייל בה. חודשיים לפני. אתה יודע מה? אחרי שהמצור התחיל כבר. אחרי שהיטלר עלה לשלטון, אחרי ה-30 בינואר, שאתה מזכיר הרבה פעמים שהיטלר עלה לשלטון, ואף אחד לא שם לב, כי זה 33 בכלל. אחרי ה-10 בטבת, שיש מצור, אבל המסעדות ממשיכות והכל ממשיך. ומן הסתם גם ממשיכים בדברי תורה, והכל ממשיך. כי יש בבית שני לפחות, בוודאי, תורה ומצוות וגמילות חסדים.
סיור שלנו לפני החורבן היה מגלה בתי קפה מלאים,
בוודאי.
שווקים שוקקים.
וגם בתי מדרש מלאים.
וגם הבורסה עולה.
וגם הבורסה עולה. 100%.
אז מה, זה עם עיוור?
לא. זה עם שהוא בין המצרים. כשיש חומות, אז כולם לא צריכים לשים לב שהם חשופים. בין המצרים הפך מעניין טכני של בין החומות לבין י"ז תמוז ותשעה באב. קשה לי להגיד רעיון שאני חושב שהוא מאוד פשוט. אף פעם לא הבנתי מה הקשר י"ז תמוז ותשעה באב. זה סתם, זה זמנים שקבעו, זה לא מצרים. זה לא חומות. בין א' שבט לט' ושבט זה גם בין שני מצרים. כל תאריך, כל יום, סליחה, הוא מצר. מה הכוונה? י"ז בתמוז נשברו המצרים.
נפלו החומות.
נפלו החומות. נשארה עוד חומה אחת, שכולם נכנסו אליה. אתה יודע? מה? היכל השם. היכל השם. כולם פילוסופית ורעיונית ומעשית. אבל יש בית מקדש. אפשר לסמוך עליו. אתה יודע מה קרה בתשעה באב? גם המצר הזה עלה. אתה יודע מה נשאר עכשיו? כלום. חשוף, לא בצריח, אין צריח. חשוף על ריק. מה נשאר עכשיו? עכשיו הדילים עם רומא כבר לא עובדים. עכשיו הצלמים כבר לא מצלמים בבתי הכסף המלאים, והבורסה כבר לא עולה. ועכשיו, גם מה שחשבת שדברי התורה שלך מספיקים כבר לא מספיקים.
אתה אומר, נגמר חיל האוויר, נגמר חיל הים, נגמר פיקוד העורף, נגמר זה, נשארת עכשיו אתה עם ידיים חושפות.
עכשיו אתה. לא נגמר חס וחלילה במובן חס וחלילה. כן. טוב שיש, וצריך, ואנחנו חלק, והכל. כן, יש רגע שבו עושים תשובה. יש רגע שבו חייבים לעשות תשובה. ערב תשעה באב, הרמב״ם שואל למה בכלל קבעו תעניות. למה בכלל, מה הרעיון? סתם לעבור תהליך של דיאטה. למה בכלל קבעו תעניות? למה כשיש צרה של מלחמה, כי תבואו מלחמה בארצכם, אומר הפסוק, על הצר הצורר אתכם, וכי תבואו מלחמה בארצכם, והרי אותם בחצוצרות. צריך לזעוק, להתפלל, להריע. למה? אני מבין שכי תבואו מלחמה בארצכם, מה צריך לעשות?
נלחם.
נלחם? והתורה אומרת לי כך. אתה יודע מה ההסבר לדעתי? כי תבואו מלחמה בארצכם צריך שני דברים. מה אחד הוא להילחם? ותשמע בן אדם, כשאתה נלחם באויב, מה אתה צריך לעשות? אתה צריך לרכז עכשיו אש על מקור האש ממול. זה מה שצריך לעשות לכם. וחזק. מצוין. ואז, מה קורה לך מוסרי? מה מקור הבעיה? האויב, מי פתח במלחמה? האויב, מה מקור הבעירה? הוא, נכון, 100%. ומתי תראה לעצמך פנימה? אתה נזר מזה שהאויב לא יראה. באיזשהו מקום, אתה יכול להפוך להיות הרבה יותר שחצן. אתה יכול להפוך להיות אחד שהבעיה היחידה בעולם זה הוא. כי אתה במלחמה. כל מלחמה אתה. גם מלחמות קטנה. כשיש מלחמה קטנה, אתה חייב להתרכז במלחמה. ואז אתה שם לב הרבה פחות למלחמה.
את הוועדת חקירה הזאת של עצמי קשה לי להקים.
בדיוק. לכן עושים לי תענית. התענית אומרת, או הזעקה כשיש את המלחמה אומרת, שיש את הצרה בכלל כשיש את הצרה. זה לא רק צרה של מלחמה. מהפסוק שכשיש צרה צריך לזעוק, לומדים כשיש צרה רפואית. אז מוציאים את התיבה לרחובה של עיר, כשיש מגיפה, כשיש בצורת, כשיש רעב. אז מה צריך לעשות? להילחם, לאסוף את התבורות. מצוין. ושיש צרה, גם צריך לעצור לרגע ולבדוק, ואני, ואיפה אני עכשיו? בין המצרים, לעניות דעתי, זה הרגע שבו לקחו לי את הריפוד. לקחו לי את החומה, נשארתי חשוף, וכל מה שנשאר לי זה בעצם להרגיש איך הייתה לזונה. לא האויב, מחשימו, קריה נאמנה. ונותרה בת ציון כסוכה בחרם.
חשופה, חשופה.
כמלונה במקשה, כעיר נצורה. איפה עיר נצורה? סוכה זרוקה בכרם, איפה עיר הנצורה?
הרב אדם אמרת מקודם, שאם נעשה סיור בתקופת בית שני, כמה חודשים לפני החורבן, נראה את ירושלים כך או אחרת. בוא נעשה תרגיל הפוך. כולנו מביאים תמיד את רבי עקיבא, שכולם, כמו שאמרת מקודם, כולם בוכים והוא משחק. אגב, אני לא בטוח אם אני על כל פנים הייתי נמצא בסיטואציה הזאת, אני לא בטוח שגם אני הייתי, לא הייתי מצטרף למקלת המתבכיינים, את תכונה יהודית קלאסית. בוא נביא הרב אלון את רבי עקיבא לעכשיו. ונעשה לסיור במקלטים בנהריה, בשלומי, בחצור הגלילית, בקריית שמונה, בכל האתרים. נוריד אותו לחדרים האטומים, ניקח אותו לבתי החולים עם פצועים, גם לבתי הקברות. נגיד לרבי עקיבא, מה יש לך להגיד על זה? שואל יצא מבית קודשי הקודשים, הבנו את התיאוריה שלך. כולם ברחו, אתה צחקת. האם גם היום נביא אותך לכזה סיבוב בסדרות, בכל מיני מקומות, ונראה לך את החורבן? רבי עקיבא, 2006, מה יש לך להגיד?
מה היה לרבי עקיבא? שכולנו מחכים לשמוע את דבריו עכשיו. לוואי. אמרתי לך בהתחלה שחזון זה שני דברים. זה גם לראות את כל התהליך. לראות את כל התהליך, את התחזית. כלומר, זה לא רק להגיד, בסוף יהיה שלג. ולראות את המפה הסינופטית, ולראות את התהליך, ולהבין את ה... את הסוכה בקרם ואת הכל כדי להגיע לציון במשפט יתדי, אבל אמרתי שחזון יכול לעשות רק איש מעשה, לא איש פרקטי. כשאני אומר מעשה, אז אתה אומר, נו, הוא חייב להיות נגר שיודע בדיוק איך להכניס את זה. לא, לא, הוא צריך לראות את הכל, אבל הוא חייב להבין את המעשה. ואמרתי שזה כמו המילה חזן, שזה, יש חזן בית הדין, חזן הכנסת, זה לא השופט עצמו, אלא זה האיש המעשי.
יש גם הרב אלון חוזה לך ברח, גם חוזים כאלה שאנחנו לא רוצים אותם איתם.
כן, כי החוזה אומר לי, יש פה תהליך שאתה לא תצטרך להיפטר ממנו. אתה מנסה לטייח, אז צועקים לנביא, לך מפה. ירמיהו, נביא החורבן, אומרים לו, לך מפה. חוזה לך ברח, זה תלך, אתה מפריע לנו, אתה אומר כאן חזון. ואנחנו רוצים לחיות במצרים, אנחנו רוצים לחיות בתוך החומות, עזוב, שקט.
היום קוראים לזה הרב אלון בישראלית בבועה.
בבועה, נכון לגמרי. למה אני מזכיר את זה? כי שאלת רבי עקיבא 2006. כאילו בטח היה מציע רבי עקיבא טוב שימסע נחווה ומשאר לעצמי, כי הוא לא היה מבין בדיוק 2006. אז רבי עקיבא אבי, איש החזון הגדול, הוא אם כן זה שנחבר את כל התהליך, את כל התחזית כמו שאמרנו, אבל הוא גם האיש המעשי, הוא איש המעשי. רבי עקיבא 2006, כמו שקראת לו, היה נותן לנו דברים מעשיים. היה מציע לנו קבלות מעשיות. רבי עקיבא רואה את השואל יוצא מבית קודשי הקודשים ומצליח לנחם את חבריו, לא רק מפני שהוא אומר, חבר'ה, יש אמונה ויש עתיד, אלא מפני שהוא אומר, חבר'ה, יש מה לעשות.
קבלות של רבי עקיבא זה גם זה שמכנס את ועידת הפסגה בבני ברק בליל הסדר כל הלילה, ועושה שם מפות ותרשימים על פעולה מבצעית, קבוצת פקודות.
בוודאי, באחת השיחות שעשינו ביחד כאן, הזכרנו שוועידת הפסגה הזאת בליל הסדר מעשה ב... רבי אליעזר, רבי יהושע, רבי עקיבא, ועידת הפסגה הזאת, היא הייתה פשוט אחרי החורבן, כי היא בבני ברק, בעירו של רבי עקיבא. ובבני ברק, בעירו של רבי עקיבא, רבי עקיבא בא לומר, איך במשבר יש תחזית, יש חזון, היו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה, ויצאו עם הוראה מעשית. מהיום מזכירים יציאת מצרים בלילות. רבי עקיבא של ההלכה הוא איש המעשה. רבי עקיבא הוא האיש הגדול שעוזב את הארץ ונוסע לאירופה כדי לנהל מדיניות דיפלומטית עם רומא. את המשיח שהוא רואה בשערי רומי זה תוך כדי פעילות דיפלומטית של רבי עקיבא, הוא שותף מחלט במרד. אפשר להסכים, אפשר פחות להסכים, אפשר לקבל, אפשר פחות לקבל, הזכרנו. אבל זה רבי עקיבא ש... יש לו כיוון מעשי, רוצה להיות נושא כלים של בעל כוכבה.
הרב אלון, שוב, בשתי דקות שיש לנו, רבי עקיבא במקלט בנהריה.
במקלט שלנו רבי עקיבא לדעתי היה לוקח קודם כל שני פנקסים. בפנקס אחד הוא היה כותב שמות של משפחות ושל בתים, ושל חברים בנהריה ובירושלים ובתל אביב ובבית שמש ובשלומי, ועושה אירוחים. היו לו שני פנקסים עם איקסים, מי מעדיף קוגל ומי מעדיף מלאווה, והיה עושה אירוחים. ורבי עקיבא היה מרים רמות מעשיות. רבי עקיבא היה לו את הכוח, לדעתי זה הרבי עקיבא שכולנו צריכים להיות, לתת את הגיבוי המלא למה שצריך ולא להסכים ממה שלא צריך, ולמצוא את נקודות היחד. רבי עקיבא היה עומד וזועק עכשיו שבאהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה, זה לא פלקט. רבי עקיבא 2006, ומן הסתם רבי עקיבא שהיה בבית שני, היה זה שעומד ומזכיר לנו שבסופו של סיפור, מה שבית שני חרב עליו, הוא לא על שום ויכוח בינו לבין אחרים ובין אחרים לבינו, אלא על שנאת החינם שעליו הוא חרב.
בטח יש לו גם שיעור מוכן על אלה שלא נהגו כבוד זה בזה.
בוודאי. זה רבי עקיבא. רבי עקיבא היה עומד כאן עכשיו ומזכיר את האהבות הגדולות לאומה. רבי עקיבא שהולך להיות עם צו 8, נושא כלים של בר כוכבא, את האהבה הגדולה לאידיאל שאתה מאמין בו, את השמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, את ואהבת לרעך כמוך, את אותן הנקודות שברגעים כל כך קשים, כשעוסקים בחזון, צריך להתמלא בהם.
אבל רבי עקיבא מדבר על חזון של הרבה שנים קדימה. לא, אני לא. רוצה לקום מחר בבוקר.
לא, רבי עקיבא לא מדבר על חזון של שנים קדימה. זה אותו רבי עקיבא, זה יופי של רבי עקיבא. רבי עקיבא אגב נקרא רבי עקיבא, רבי עקיבא עוסק בעקב. רבי עקיבא עוסק הוא הולך עד עקבתא דמשיחא, הוא הולך עד העקב, עד הסוף, עד החזון. אבל הוא עובר בעקבים. הוא פשוט עובר בעולם המעשי. תראה מה קרה לרבי עקיבא הראשון, אצלי רבי עקיבא הראשון הוא יעקב אבינו, זאת השם, יעקב אבינו. יעקב אבינו היו לו שנים נהדרות, שנים מדהימות, השנים בארץ ישראל. השנים בארץ ישראל, ניסה להתעסק בצייד, בשדה, היו לו נשים חיתיות וכנעניות. יעקב איש תם, יושבו
אלו.
ואז היו לו חזונות. שיא החזון שלו היה כשהוא כבר היה מוכרח לברוח. נו, אז מה איש כזה חזון קורה לו כשהוא בורח? הוא הולך שם בלילה, מסדר אבן. אז על מה הוא חולם? מלאכינו כימולים, יורדים. ודע, יכול להיות שאתה גם חולם רק חלומות כאלה, אבל אנחנו אנשים. ואז יעקב אבינו היה... אבל מתי יעקב אבינו התחיל להוביל אותנו? כשהוא התחיל להתעסק בעקבים.
בעקבי הצון.
בעקבי הצון. וראה את גדיותיו בעקבי הצון, הסתבך עם לבן, ולאה, ורחל, והצון, ועשיו, ושכם, ודינה. ותאמין לי, אם היו שואלים, תגיד, איזה יעקב אתה מעדיף להיות? של 63 שנים הראשונות, שנגמרים בחלום עם המלאכים, איזה יעקב גידל אותנו? איש החזון הוא יעקב ועקיבא.
אבל יעקב אומר על עצמו, רב אלון, מעט ורעים היו ימי שני חיי.
ולא יהיו ימי שני חיי אבותיו.
הוא לא יכול לעשות אידיאליזציה מהימים האלה, או למזער את הימים האלה. אלה ואלה היו חלק ממארג חייו.
נכון מאוד, זה בדיוק. ולכן הוא האבא היחיד שיש לו שני שמות. גם לאברהם היו שני שמות. אבל כשגמרו להשתמש בשם הראשון, נגמר. פעם קראו לו אברהם. ואחרי זה אמרו, די. מהיום אברהם, כי תקופה א' הסתיימה. פעם הוא היה בחרן, עכשיו באים לארץ, עוד מעט יהיה ברית מילה.
אברהם.
יעקב, הוא יעקב, הוא ישראל, הוא שניהם ביחד. והוא מבין את זה ביחד, ורבי עקיבא הוא זה שממשיך את אותה תפיסה, את אותו דבר, את אותו כיוון. פעם כשמשה רבינו בא אליו הקדוש ברוך הוא, ואמר לו ללכת לשליחות כן. שלו, אמר לו משה רבנו, שלח נא ביד, תשלח. וחז"ל אומרים שהוא אמר לו, ואולי לזה התכוונת ברבי עקיבא 2006, ראה משה את רבי עקיבא בחזונו, ואמר לו, שלח נא ביד רבי עקיבא, שבידו ראוי לשלוח. אני מסכים כל כך שאותו אנחנו צריכים לאמץ היום כולנו.
אמר לך הרב אלון גם, כפי שאומרים לרבי עקיבא, נחמתנו, וכמה הייתי רוצה, כמה היינו רוצים הרב אלון, שהשנה... אוטוטו בתשעה באב, במקום שנשמע עוד פעם את איכה, יש בה בדד, במנגינה כל כך אבלה הזאת, שנוכל לשמוע בירושלים, בחוצות ירושלים, כל ססון וכל שמחה, בחוצות כל הארץ. תודה לך, ושוב תודה לכם שהייתם איתנו. ונזכיר כפי שאמרנו בפתיחה, אנחנו מקליטים זמן מראש, ואנחנו מקווים שהדברים יהיו אקטואליים ורלוונטיים, והדברים יהיו לברכה ולשמחה. שיהיה לכם שבת שלום, ובוא השרה ויסיים אם באמת יהיה טוב. שבת שלום.